Shut up and sit down.
וברוכים הבאים לתוכנית של הסטארטאפיסטיות. בוקר טוב ליבי, מה נשמע?
בוקר טוב, מה שלומך?
הכל טוב, והיום יש לנו את הכבוד והעונג לארח פה את ליטל לשם מריפורטי, Homeland Security. בוקר טוב ליטל.
בוקר טוב.
אנחנו מקליטות את הפרק באולפנים המקסימים של Samsung Next, תודה רבה לסמסונג נקסט על האולפן. ליטל, בואי תספרי לנו קצת מה זה ריפורטי.
ריפורטי זו חברה שהוקמה לפני 4 שנים. הפרטה העיקרית היא לשפר, לטייב ולייעל את כל מה שקשור לתקשורת בין אזרחים לגופי הצלה ורשויות מקומיות בזמני חירום.
מה זה אומר מבחינתי? עכשיו יש לי שרפה בבית.
מה את עושה בדרך כלל כשיש לך שרפה בבית?
אני אמורה להתקשר למכבש שאני לא יודעת מה המספר שלהם.
נהדר. זו בדיוק הסיבה שריפורטי הוקמה. היום במצב חירום יש לנו מספר מוקדים, יש לנו את מגן דוד אדום, יש לנו את המשטרה, יש לנו את המכבש, ויש לנו את הרשות המקומית למפגעים מסוגים אחרים, לא בהכרח מצבי חירום. כל אחד מהם יש מספר שונה, כל העולם יש מספרים שונים. למען האמת, המענה הזה של חייג איזשהו מספר, צידו השני תענה מוקדנית או מוקדן, יתשלו לגבי הסיטואציה בה אותו בן אדם נמצא, לא השתנה כבר 70 שנה פחות או יותר. ככה זה עובד. בשנים האחרונות הם מנסים לייעל את התהליך בזה שעם כל מיני פתרונות סמארט סיטי, סייף סיטי למיניהם, לרשת ערים שלמות בכל מיני סנסורים, מצלמות, לייצר איזושהי סביבה בטוחה כזו או אחרת. פתרונות שאני לא אגיד שהם לא יעילים לחלוטין, אבל הם לא בהכרח נותנים את הפתרון בזמן אמת, בעיקר לניתוח בדיעבד. ואותו בן אדם שמדווח בזמן אמת על שריפה, על התקף לב או על כל אירוע חירום כזה או אחר, בסופו של דבר עונה לו בצד השני מישהי או מישהו שהוא עיוור לחלוטין. אין לו מושג מי הבן אדם שמדווח, לא מה רמת האמינות שלו, לא מה מצב החירום שלו, לא איפה הוא נמצא, ואין לו שום ויז'ואל, יכולת לראות באמת מה קורה בצד השני. זאת אומרת שאותו בן אדם שמספק את המידע הוא בעצם המקור היחיד גיבוש תמונת מצב מהשטח.
ניקח דוגמה מאוד ריאלית שקרתה לפני כמה שנים. 3 הילדים החטופים צלצלו למוקד, ענתה להם באמת מוקדנית. חלק גדול מהזמן שבוזבז היה לנסות להבין האם זה מתיחה שקורית לא פעם או מצב אמיתי. נחבר את זה לריפורטי. אם היה להם ריפורטי, מה בעצם היה קורה?
קודם כל, לפי שאת מעלה את זה, כי בלי שום קשר לאור, זה היה עוד אחד מהאינסנטיבים שלנו לפתח את הפתרון שלנו. כמובן שזה הסיפור שלושת הנערים החטופים שכולם הכירו. בהמשך אני חושבת שגם פורסמה הקלטה שבאמת מישהו שמצליח, אחד מהם מצליח להוציא שיחת טלפון, והמוקדנית בעצם צועקת בצד השני מה שחשף את שיחה הזאת. אי אפשר להאשים אותם, כן? גם הם תלויים לאיזשהו מצב של זאב זאב, בין 23% ל-30% מהשיחות למוקדים האלה הם שיחות סרק.
זאת אומרת, false positives של 30%?
false positives לחלוטין, כן. ולכן גם אותם אי אפשר להאשים שהם מתקשרים אליהם בלי סוף, מטרידנים, אנשים שאין להם באמת מצב חירום כזה או אחר, ובכל זאת הם בזבזים להם את הזמן. הם פיתחו איזושהי אטימות או חסינות כזאת או אחרת. זמן שיחה ממוצע הם במוקדים האלה הוא בין 2.5 ל-3.5 דקות. זה המון זמן להבין רק מה קורה לפני שבעצם מוציאים כוחות לשטח. יש המון המון סיפורים, זה לא יאומן, הרשת מלאה בסיפורים על מקרים שאנשים התקשרו במצבים באמת באמת קשים. בדרך כלל שאנחנו בפאניקה או בלחץ, אנחנו לא בהכרח יודעים לספק את האינפורמציה המלאה. בריפורטי בגדול אנחנו מאמינים שהמכשיר החכם שרובנו מחזיקים בידינו לא מממש את מקסימום הפוטנציאל שלו במצבי חירום. זה מה שריפורטי עושה. ריפורטי משתמשת חזית הטכנולוגיה ובכוח הקהל, שלבת את שניהם ביחד, ובעצם מאפשרת בעיקר בעת מצוקה להוציא את כל הדאטה החכם שאותו מכשיר יודע לספק לאותה מוקדנית שצריכה להבין מה קורה בצד השני, ובעצם מאפשר זמן תגובה הרבה יותר מהיר.
בואי נפרוט את זה שנייה לפרטים. עכשיו אני במצוקה, לוחצת על הכפתור של, זה אפליקציה, נכון?
זה
אפליקציה למובייל, יש גם iOS וגם אנדרואיד.
הכל.
אני לוחצת על האפליקציה, יש שם כפתור מצוקה גדול.
נכון, יש שם כפתור מצוקה גדול, בדיוק כמו שאת מדמיינת. ברגע שנלחץ על הכפתור הזה, כל המוקדים ייפתחו, מד"א, משטרה, מכבש ורשות מקומית. ברגע שאת בוחרת את הרשות אליה את מעוניינת לדווח, המצלמה של המכשיר נפתחת, ומתחילה להעביר שידור וידאו חי מהמכשיר לאותה מוקדנית, שבעצם במקום לתשאל את כל אותם שאלות שהיא צריכה לשאול, קבלת תמונת מצב מלאה על המסך, וידאו מלא, באיכות מאוד גבוהה, קבלת את המיקום המדויק של הבן אדם, כולל בתוך מבנים, כלל הפרטים שלו, השם, השם משפחה, אלרגיות, מוגבלויות, במידה והבן אדם לא יכול לדבר, ניתן גם להתכתב איתו.
מאיפה המידע של האלרגיות שהם פרטי שם משפחה נלקח?
כל בן אדם שם שמוריד את האפליקציה בעצם מאפשר לעצמו את היכולת ליצור לעצמו פרופיל עם כל אותם נתונים שהוא היה מעוניין לחלוק אך ורק בדיווח. חשוב לציין, אנחנו מאוד שומרים על הפרטיות משתמשים שלנו. המידע עובר אך ורק בלחיצת כפתור, בהנחה שכאשר לוחצים על הכפתור הזה, היינו רוצים לספק את המידע ושבהחלט יאתרו אותנו ויבואו לעזור לנו.
מדהים, יש לכם כבר סיפורי הצלה?
יש לנו המון סיפורי הצלה והצלחה, ובאמת, בפעם הראשונה שהבנו שהצלנו חיים, זה כבר היה שווה הכל. זה הייתה איזושהי נקודה, אי אפשר להסביר אותה במילים.
אתם רק בארץ?
מה פתאום? התחלנו בארץ, יש לנו כבר משרד בארצות הברית, בניו יורק. אנחנו עובדים בצורה מבצעית לחלוטין בהרבה מקומות מעולם, גם באירופה, גם בארצות הברית, גם במזרח, סינגפור, פיליפינים ועוד כמה מקומות.
בואי רגע תספרי קצת גם על הרקע שלך וגם כשאת מתארת את זה כעבודה מאוד מבצעית, מה הכוונה?
באמת בא מרקע יותר מבצעי, אני אישית. גם השותפים שלי, גם אמיר אליחי שהוא המנכ"ל של החברה וגם אלכס דיזינגוף שהוא ה-CTO, שניהם היו קצינים באגוז, שניהם המשיכו אחרי זה למשרדי הממשלה למיניהם, אלכס בתחום הסייבר ההתקפי, אמיר שירות, אני הייתי בצבא 7 שנים, כולנו באנו מהמערכות.
איזה תפקיד היית בצבא?
הייתי קצינת מבצעים חטיבה צפונית בעזה.
זה לא הרקע הסטנדרטי של סטארט-אפיסטים.
כנראה שאם היית שואלת אותי אז גם אני הייתי אומרת לך שלא לשם אני הולכת. אבל באיזשהו שלב גם אני מצאתי את עצמי שם. למען האמת הסיפור של ריפורטי או איך ריפורטי התחילה הוא מאוד יפה. הכל בסופו של דבר נולד מצורך אמיתי. ואמיר הותקף בפעם ראשונה בחייו כקצין שהשתחרר מהצבא ומוצא את עצמו בסיטואציה שהיא קצת חסרת אונים בפעם ראשונה בחייו, לא, בלי נשק, בלי שום דבר שהוא יכול.
הותקף באזרחות,
אני מתכוון. הותקף באזרחות. היה בחוף הים בתל אביב, הקיפו אותו חבורה של סודנים שהיו רבים עליו במספר, הוא לא יכל לתפעל את האירוח כמו שהוא היה רגיל, הוא נתן להם את הארנק שלו. כשהם בורחים להם, הוא מתקשר בפעם ראשונה למשטרה, הוא ענה לו מוקדנית בצד השני ומתחיל לשאול הרבה שאלות. כשהוא מנסה להסביר לה שהוא עדיין רואה אותם, הוא עדיין בקשר עין איתם, והוא מבקש שיוציאו ניידת. עכשיו אי אפשר להסביר איפה אתה נמצא ברצועת חוף, ואין לו גם יכולת לשלוח לה עכשיו בוואטסאפ מיקום נונצדיק 8 ספרות, ממש ניסו בצורה כזאת או אחרת לסגור מעגל. אבל היה לו יותר חשוב באותו רגע לשאול אם אמיר זה עם עין או עם א', היא גם הודיעה לו בצורה חד משמעית שעד שהוא לא נותן לה כתובת מדויקת היא לא יכולה להוציא ניידת. כן, יש איזה שהם פרוטוקולים מאוד מאוד מסוימים שאותם גופים עובדים לפיהם, פשוט לא תואם את הטכנולוגיה של היום. אמיר תפס את הראש וחשב לעצמו איך יכול להיות שבמאה ה-21 עם כל החדשנות והטכנולוגיה כל כך קל להזמין מונית, להזמין פיצה, כל המידע נגיש, אבל כשבן אדם באמת במצוקה והוא זקוק לעזרה מיידית כל כך קשה לגבש אותה ולהביא אותה בזמן. מיותר לציין שהחבר'ה האלה ברחו והארנק הזה מעולם לא נמצא. באמת עורר איזושהי נקודה חשובה שמשם
הארנק פתח לעצמו סטארט-אפ. זה היה לפני 3 שנים, נכון? ב-2014?
כן.
כמעט 4 שנים. ואיך נפגשתם?
נפגשנו בבין תחומי. אנחנו למדנו בהרצליה, אני למד משפטים, אני למדתי פסיכולוגיה. והאמת היא שחברנו בכלל בהקשר של פרויקט אחר, פרויקט של גלישת גלים. אני התעסקתי אז בספורט אתגרי, הוא ידע את זה, והוא הציע לי לנהל איזשהו פרויקט לגלישת גלים. נפגשנו לטובת זה, ומשם הכל היסטוריה. הוא סיפר לי על מה הוא עבר, ועל העובדה שהחוויה שלו הייתה כמו שהיא הייתה. משם הריפורט נולד.
גם בארצות הברית יש את כל הקטע של החטיפות, חטיפות ילדים. את יודעת מה הסטטיסטיקות?
אני יודעת שהנתונים הם מאוד גבוהים, אני לא יודעת להגיד מספרים מדויקים, אבל בהחלט.
נדרש 24 שעות עד שמתחילים לטפל, למרות שזה תלוי במדינות. אז אני חושבת גם מצב כזה, איך לילדים אתם יכולים לספק פתרון?
אני יכולה להרחיב ולהגיד שבהתפתחות של ריפורט, או לצורך העניין, מהרעיון הראשוני עד מה שקיים היום, שמיים בארץ. היום לחלוטין קיימת מערכת שלמה. פלטפורמה לאומית לחירום. כך אנחנו גם מוכרים את זה לממשלות ולמדינות. הלקוחות שלנו הם ממש ברמות הכי גבוהות שיש. ספורטי מצטיירת כאפליקציה. אבל יש פה מערכות בית ופלטפורמה טכנולוגית מאוד מאוד עמוקה. החל משישה פטנטים רשומים של החברה. כל אחד מהם מספק איזושהי נישה טכנולוגית אחרת. פורטה שלנו זה אינדור פוזישנינג, מיקום מדויק בתוך מבנים. אנחנו בעצם בעת דיווח יודעים להביא מיקום מדויק בשפת אדם, כולל גובה. זאת אומרת, אם בן אדם עכשיו מקבל, בטח במקומות כמו שיקגו או ניו יורק, שהאזור האורבני הוא מאוד צפוף וגבוה, פשוט נותנים שפת אדם כולל קומה, זאת אומרת, גם את מרחב הזה, על ידי אלגוריתמים סטטיסטיים ללימוד מכונה, שבעצם מאפשר ללא חומרה לחלוטין, רק דרך הסמארטפון, את אותה נישה, ואת אותה כתובת מדויקת, מה שמאפשר לקוחות להגיע הרבה יותר מהר ולתת מענה הרבה יותר מהיר ונכון.
אז חברתם לכם ביחד 3 יזמים, נכון? אמיר הוא המנכ״ל, אלכס הוא ה-CTO, ואת עוסקת בפיתוח עסקי ושיווק, ויצאתם לדרך. בשנה הראשונה אני מבינה שהייתם בוטסטראפ. איך זה היה החוויה של להיות בוטסטראפ שנה שלמה?
לא פשוט. לא פשוט. אני חושבת שהיינו, אנחנו עדיין, כן, אבל היינו צוות מצוין. כל אחד הביא את היכולות שלו ואת היתרונות שלו, וידענו לשלב את זה מצוין ביחד, ובסוג של להחזיק אחד השני, לתמוך אחד בשני. מאוד מאוד האמנו במוצר, מאוד האמנו בדרך, מאוד האמנו אחד בשני, ואיכשהו הצלחנו למשוך את זה לתקופה מספקת עד שבאמת הגיעה ישועה. אני חייבת להגיד שהיה לא פעם ולא פעמיים שהיו לנו פיתויים במרכאות בדרך להשקעה בסכומי כסף הרבה יותר נמוכים ובשווי הרבה פחות טוב ממה שאנחנו האמנו שיכולים להגיע אליו. היה לנו מאוד קשה לוותר עליהם, אבל עשינו את זה עד שבאמת הגענו לנקודה שהצלחנו להגיע לאן שרצינו ומעבר. אהוד ברק נכנס כמשקיע הסיד הראשון שלנו, והוא בעצם משקיע 1.5 מיליון דולר בחברה, מה שנתן לנו מעבר לביטחון ולגושפנקה האמיתית שיש בו פוטנציאל מעבר לעובדה שהוא
שם קטן שלא פותח שום דלת.
איך הגעתם לאהוד ברק?
גם סיפור מעניין. אמיר, חלק מהרקע שלו, הייתה לו גם חברה משלו לגיוס הון סיכון, השקעות, הוא היה מחבר בין סטארט-אפים או יזמים למשקיעים כאלה ואחרים, והייתה חברה אחרת שהייתה מעוניינת לפגוש את אהוד ברק, פנה אליו בשביל לחבר את החברה השנייה, ובין היתר גם סיפר על ריפורטי. התהליך היה מאוד מהיר. מהרגע שהוא פגש את אמיר, הבין מה זה ריפורטי, הבין את הפוטנציאל, ואני חושבת שכבר שבוע אחרי זה נכנסנו לתהליך של due diligence עם עורכי דין, ומהר מאוד זה נחתם.
אתם מול ממשלות או מול עיריות?
יש הרבה מקומות שעיריות הם חלק מהממשלות. בגדול אנחנו גם B2G, אנחנו גם B2B, אנחנו גם B2C, אנחנו הכל.
יש B2M?
ה-B2C שלנו, אני מניחה שזה האתגר הכי גדול שלנו, המוצר שלנו מול ה-consumers, המוצר הוא אפליקציה שאף בן אדם לא היה רוצה להגיע למצב שהוא משתמש בה. אז להוריד אפליקציה למכשיר כדי שתשמש אותך בסיטואציה שאתה לא מעוניין להגיע אליה, זה לא קל. במיוחד בעולם של היום שאנשים לא רוצים להוריד אפליקציות, יש להם מקום מאוד מוגבל. אז כמו שאמרתי, ה-sales cycle-ים הם באמת מאוד ארוכים, אבל האתגר האמיתי שלנו הוא דווקא מול ה-B2C. מעטות הפעמים שאני זוכרת שהגענו ללקוח, אני מתכוונת מוקד כזה או אחר, ממשלה, מדינה, עירייה, מוקד חירום וכדומה, והסתכלו עלינו ואמרו לנו, לא, אנחנו לא מעוניינים בדאטה חכם מזירה. זה לא יעזור לנו. במצב כזה עוד לא נתקל. כמעט כל מוקד שהגענו אליו, הייתה נכונות מאוד מאוד גדולה לאמץ את הטכנולוגיה, במיוחד בעצם העובדה שאנחנו יודעים היום להתממשק לכל טכנולוגיה קיימת, לכל מערכת קיימת במוקדים. אנחנו מבינים שעם כל הכבוד לריפורט, אנחנו לא נחליף מערכות IT מאוד מאוד גדולות וכבדות של מוטורולה ומייקרוסופט וכדומה, אנחנו יכולים להיות נדבך נוסף, אנחנו יכולים להיות מוצר משלים, ובעצם להווה איזושהי שכבה נוספת של מידע, על גבי כל המידע שקיים כבר היום, או המערכות שקיימות היום. התהליך הזה הוא מאוד פשוט, יש לנו API שיודע להתממשק לאותן מערכות, לדבר איתן, ובעצם במידה והשיחה מתבצעת דרך ריפורטי, אז יש פה עוד דאטה שמודגש למוקדנית, לטובת קבלת תמונת מצב.
כמה המשאבים שלך יושבים בלייצר עסקאות אל מול באמת ממשלות ועיריות, ובעצם לנצל את הכוח שלהם לשווק את זה לתושבים שלהם, או שאת משקיעה לא מעט מאמץ בגיוס end users?
קודם כל, בגיוס end users אני לא מתעסקת כמעט בכלל, יש לנו מחלקת שיווק מאוד מאוד חשרת וחזקה, זה התפקיד שלהם, הם אחראים לדבר את השפה הנכונה ליוזרים שלנו, על מנת באמת להתגבר על האתגר שציינתי קודם, וזה הולך תפו-תפו-תפו בצורה מאוד מאוד טובה, יש לנו כבר סביבות 200,000 הורדות בישראל רק, והשקנו את המערכת לפני 4 חודשים פחות או יותר, כך ש-200,000 משתמשים ב4 חודשים זה מספר לא רע בכלל, מגמות מאוד חיוביות.
איפה המשתמשים?
פה במוקמים? בארץ. לא עשינו שום PR או שום השקה גלובלית כזאת או אחרת, כן, יש לנו פרויקטים מאוד נקודתיים של צוותים כחולים, בלו טימס כאלה ואחרים, של נגיד כל עובדי עיריית שיקגו, או כל עובדים של עיריית וושינגטון וכדומה, אבל זה קבוצות מאוד ממוקדות שהן סוג של קבוצות בוחן לפיילוט.
שמקבלים בעצם את המערכת כיום בחינם?
ממש, זה המודל העסקי של החברה. התוכנה נמכרת על בסיס רישיון חודשי לעמדת קצה. זאת אומרת שכל מוקדנית שמעוניינת לקבל את הדאטה החכם ושריפורטית תהיה ממומשקת לעמדה שלה.
גם כשאתם עושים את הפיילוט?
הפיילוט מתומחר ספציפית כחבילה אחת, אבל כן, הפיילוט הוא גם כן בתשלום. הדבר היחיד שהוא לא בתשלום זה אפליקציית קצה, היא תמיד תהיה בחינם.
איפה האתגרים העיקריים שלכם היום?
אני מתעסקת בעיקר בעתיד של ריפורטי, לאן השווקים הולכים, לאן הטכנולוגיה הולכת, ומשם באמת לשאלה שלך קודם, לדוגמה, כל אוכלוסיית הילדים, או לנסות להבין איזה שוק מתפתח ולאן. ריפורטי היום גדלה יחד עם עולם ה-IoT, או במקביל לעולם ה-IoT, ובעצם מפתחת פלטפורמות נוספות שהן מעבר לאפליקציה. אנחנו רוצים להיות סוג של קונקטור, אנחנו רוצים לקחת את כל הדברים שיכולים להנגיש את המידע הזה מהשטח למוקדים. זאת אומרת, אפליקציה מצוין, רכב נהדר, צמיד, שעון, כל קליקר כזה או אחר, לחצני מצוקה, רמקולים חכמים, כל דבר שיכול להעביר את האינפורמציה ולהנגיש אותה למוקדים, אנחנו מתכוונים להיות פה. מתחילים עם צמידים ושעונים חכמים, זה נוגע גם לילדים, אנחנו מתחילים עכשיו שיתוף פעולה עם חברה מאוד מעניינת שעושה שעונים לילדים עד גיל 8, שמאפשרים כל מיני פיצ'רים כאלה ואחרים להורים, לדעת איפה הם נמצאים ושהכל בסדר איתם וכדומה, אז אנחנו באמת מאפשרים להם גם לתקשר עם גופי החירום ולתת התראה להורים שיש צורך לדבר עם מוקדי החירום. חירום, בין אם אנשים שהם מבוגרים יותר, עם רף סיכון כזה או אחר, למחלות כאלה ואחרות, בעלויות שונות, אנחנו באמת מנגישים את היכולת לתקשר כמה פלטפורמות.
זאת אומרת, אתם גם רוצים להחליף את לחצן המצוקה, קלאסי?
אנחנו רוצים להיות לחצן מצוקה, אנחנו רוצים להיות לחצן מצוקה הקלאסי והסטנדרט, בכל מקום. אנחנו רוצים שאם אתם עכשיו רגילים להיות בוואטסאפ או בפייסבוק, 30% מהזמן שלכם, אז במידה ואתם עכשיו הולכים ברחוב ואתם בדיוק מתכתבים עם החברים שלכם באחת מהפלטפורמות ואתם עדים לאיזושהי תאונה או לאיזשהו מפגע, כבר בפייסבוק ובוואטסאפ יהיה לכם את הכפתור שתוכלו ללחוץ עליו ולהוציא שידור ודיווח שהסטנדרט יהיה ריפורטי. לא יהיה יותר מספר כזה ומספר אחר ולכל רשות מספר משלה, אלא כפתור אחד שעליו לוחצים בכל מקום. דרך אגב, ריפורטי היא גלובלי, היא לא רק למקום אחד. לצורך העניין, הורדתם ריפורטים עכשיו כאן בישראל, יש לכם את כל הרשויות רלוונטיות פה לארץ, ברגע שתנחתו בכל מקום אחר בעולם, תקבלו התראה שהמערכת עשתה אדפטציה למספרי החירום באותה מדינה. זה משרת קהילת המטיילים בצורה בלתי רגילה. פונים אלינו עכשיו בלי סוף חברות ביטוח וחילוץ והצלה ששולחים מטיילים עם כל מיני פוליסות ויכולות תקשורת יחד עם חמ"ל או מוקד שלהם, בעצם מנגישים את התקשורת הזאת גם בצורה חכמה יותר.
איפה עובר הקו בין הביטחון שלי לאח הגדול?
זה בדיוק מה שאמרתי קודם. אני חושבת שהאח הגדול מתבטא יותר דווקא במצלמות הסטטיות. כשאת הולכת במקום ציבורי, קניון או כל מקום אחר, את תסתכלי ימינה ושמאלה, תהיה מוקפת במצלמות. זה בסדר, אלה מקומות שמגנים עליהם, מגנים יותר על המבנה והפסיליטיז במבנה יותר מאשר על האנשים שנמצאים בו. אבל כשאנחנו נמצאים בבית שלנו, במקום העבודה שלנו, לא בהכרח נהיה מכוסים באותו אח גדול שאת מדברת עליו. לכן האח הגדול של ריפורטים במרכאות הוא לחלוטין לשליטתך ובחירה שלך. כשאת תצטרכי להשתמש בו, אז את יכולה להנגיש אותו. מעבר לזה, הוא לא קיים.
ברגע שהוא על המכשיר שלי, אז הוא קיים, וברגע שהוא על המכשיר שלי, אפשר להפעיל אותו מרחוק, ויש כל מיני פעולות שאני בטוחה שגם תיכנסו אליהם בעתיד, לכל מיני מצבי חירום, אם דיברת על מטיילים, הפעלה מרחוק, סיטואציה של מטפס הרים, או גולש סקי שתחת מפולת, אז סביר להניח שהוא לא יוכל להפעיל את זה, אבל אתם כן תוכלו להפעיל מרחוק, ואת היכולת הזאת יש לכם.
אז אין לנו, אנחנו לא מפעילים שום דבר מרחוק, אנחנו כן יוצקים איזושהי בינה מלאכותית למכשיר שמאפשרת לו לייצר דיווח בסיטואציות מסוימות. לדוגמה, אם הוא לא הזיז את הטלפון שלו 7 שעות או 6 שעות, כל אחד יגדיר על פי החוקים שהוא מעוניין לעצמו, אז המערכת הוציאה התראה למעגל חברים קרוב ותעדכן אותם שהמכשיר לא זז איקס זמן ושיצרו עם אותו בן אדם קשר יחד עם המיקום המדויק. אם תהיה עוצמת ג'י של פגיעה מסוימת במכשיר או בשעון או בכל דבר כזה או אחר, אז גם כן זה יוציא התראה לאותם אנשים. לא ציינתי קודם, אבל כשבן אדם נרשם לאפליקציה, הוא מגדיר לעצמו איזושהי רשת חברים שאיתה הוא היה מעוניין לתקשר באותם מצבי חירום מעבר לגופי הצלה. זאת אומרת, אם אני עכשיו במצב חירום ואני מחייגת למגן דוד אדום, אז כל רשת החברים שלי יקבלו נוטיפיקציה שאני מוציאה עכשיו דיווח למגן דוד אדום ואת המיקום המדויק שלי. ככה שאם אני פה בחוץ מסתובבת בסרונה בשוק, קרה לי משהו ואני מדווחת ואתם כאן ממש קרוב ואתם ברשת החברים שלי, אתם תקבלו נוטיפיקציה ותוכלו לצאת לתת לי עזרה לפני שהאמבולנס או הניידת יגיעו לזירה.
הזכרת מקודם את סמארט סיטי, חברות כמו מייקרוסופט, רלבי תעשייה אווירית וכל תעשיות הביטחוניסטיות בארץ ובעולם מתעסקות בזה, מוכרות פתרונות כאלה ואחרים.
אנחנו ממש איתם. למען האמת, כל מי שציינת בקשר איתנו, אני יכולה להגיד שריפורטי היום מהוות החיבור לאזרחים. כל הגופים האלה, עוד פעם, מוכרים מערכות מדהימות, מערכות טכנולוגיות שהן בעיקר פתרונות ענן ומצלמות וסיבים וסנסורים, שזה נחמד, אבל אין שום קשר לאזרח. כולם בקשר איתנו על מנת להכניס אותנו לתוך הפתרון שלהם. בסוף הם מוכרים פלטפורמה, הם מוכרים איזושהי מערכת שוב כזאת או אחרת שהם היו רוצים לקלוט במערכת שוב הזו את האזרח, דאטה שהאזרח יודע לספק.
אני אחזיר אותך טיפה אחורה, דיברנו על הגיוס הסיד שעשיתם מאהוד ברק ומשקיעים נוספים. מה עשיתם? זאת אומרת, היה לכם פתאום $1.5 מיליון ביד, לאן הגעתם עם זה?
התחלנו לרוץ. מה עשינו? קודם כל התחלנו לגייס עובדים. בסוף, בלי כוח האדם, לא יכולנו להתקדם לשום מקום. זאת אומרת, התחלנו לגייס עובדים, כמובן שהמקדות שלנו בהתחלה הייתה לצוותי פיתוח, על R&D. לאט לאט הגדלנו את הצוות הזה, וככה המוצר הלך והתהווה. במקביל, כמובן, שפיתחנו את כל האלמנט העסקי, כל התוכנית, כל הרודמאפ שלנו, התקציב, איך אנחנו מחלקים אותו ולמה. התחלנו לאט לאט לבנות גם את תוכניות השיווק, ואיך אנחנו, ברגע שיהיה מוצר קצת יותר ממשי, איך אנחנו יוצאים איתו קדימה לשטח.
זאת אומרת, שגייסתם את הסיד עדיין לא היה מוצר?
היה מוצר מאוד מאוד ראשוני, ממש ראשוני. האמת היא שכבר היה לנו איזשהו הסכם שהתהווה עם מגן דוד אדום וגם עם עיריית אשדוד. אני חושב שזה גם עזר מאוד בסוף לגייס את הכסף, כי באנו עם איזשהו letter of intent, באמת מראה את הפוטנציאל העסקי ואת הצורך כמובן.
אז 1.5 מיליון גייסתם מיהוד ברק, זה שימש אתכם בשביל להגדיל את צוות הפיתוח לכמה אנשים?
בשלב הראשוני דענו אותו ממש כל שבוע בעוד בן אדם, היום אני חושבת שצוות הפיתוח שלנו עומד כבר על כמעט 20 אנשים.
וה1.5 מיליון הזה הספיק לכם גם בשביל לעשות הגדלה של צוות מרקטינג?
בשלב הראשוני עוד לא, אבל בהמשך בהחלט.
גיוס של 5 מיליון.
סך הכל החברה גייסה 8.4 היום, כאשר 1.5 מיליון זה מיהוד ברק, עוד סכום כמעט 1 מיליון שקלים זה מהמדען הראשי בישראל, והראונד A שלנו נסגר ממש לפני 8 חודשים, פחות או יותר. משקיעים מאוד אסטרטגיים מכל העולם, ביניהם רוברט קראף, שהוא שם יחסית מוכר לשוק האמריקאי, ועוד קבוצות משקיעים מאוד מאוד חזקות ואסטרטגיים בעולם.
מעניין לי לדעת, האם, אוקיי, גייסתם עכשיו הרבה כסף, האם אתם רצים על הנושא של עוד עסקאות, עוד עיריות, עוד ממשלות, ולהביא עוד יוזרים, או שמעניין אתכם להוכיח עכשיו את המודל העסקי, או גם וגם? זאת אומרת, מהי פונקציית המטרה של ה5-6 מיליון דולר האלה?
שאלה מעולה. היום הבנו שלקטט רגליים ולעבור מוקד מוקד, ככה נושא, כיוון שיש המון מוקדים, הרגולציה בכל מקום היא שונה לגמרי, ולכן אנחנו מנסים לאמץ כל מיני מודלים נוספים. מעבר לעובדה שאנחנו עדיין מקטטים רגליים ועוברים מוקד מוקד, יש לנו את הפונקציות או את הכוח אדם שיודע לעשות את זה היום בצורה הכי טובה. יש לנו כמה מודלים שאנחנו בוחנים עכשיו. הראשון והמוביל מביניהם זה באמת להיות חלק מהסטנדרט ברמה רגולטיבית. זאת אומרת שהיום אנחנו ממש בדין ודברים עם האנשים שכותבים את הרגולציה וקובעים אותה. בעיקר בשוק האמריקאי, ארגונים כמו נינה ואינה, שזה ארגונים שקובעים את הסטנדרט במצבי חירום, ומכתיבים אותו לאותם מוקדים. אז איתם אנחנו בעצם בדין ודברים להיות כחלק מהסטנדרט, כחלק מהרגולציה. ומשם יהיה לנו הרבה יותר קל לחדור לשוק, כי ברגע שזה הופך להיות בחוק, שמוקדי החירום חייבים להנגיש את ריפורטי, או להטמיע את ריפורטי אצלהם, על מנת לזכות באותו מידע מהשטח, מבחינתנו זה מדהים.
מה האינטרס שלהם שאתם תהיו סטנדרט?
טכנולוגיה. הטכנולוגיה שלנו היא הראשונה בעולם שמאפשרת את הדאטה שאנחנו מאפשרים לגופי חירום והצלה. היום הטכנולוגיה הכי מתקדמת בארצות הברית היא Text 911, שזה איזושהי טכנולוגיה שמאפשרת הודעה למוקד, וברגע שהמוקד מקבל את הודעה הוא מתקשר. זאת הטכנולוגיה, שיא הטכנולוגיה היום של אזרח ורשות במוקדי חירום. מעבר לזה, את לא תמצאי שום מוקד בעולם שיודע לקבל וידאו מאזרח שמדווח, לא טקסט, לא מיקום, אולי מספר מזהה. זה המצב. מעבר לזה, מודל נוסף שאנחנו בוחנים זה בעצם אינטגרציה לטלקום פרוביידר, כי אנחנו מבינים שלהוריד אפליקציה קצת יותר מורכב, אנחנו באמת היינו מעוניינים להיות באינטגרציה כבר למכשירים, לא כ-pre-installed app, אלא ממש לנטוורק. מה שאומר שאנחנו מדברים עם חברות כמו AT&T, טלפוניקה, כל הפרוביידרים הכי גדולים בעולם, באיזושהי מטרה שבן אדם יחייג 911, גם אם הוא לא בהכרח הוריד את האפליקציה של ריפורטי, דרך הרשת נדע להנגיש את הדאטה נוסף. שעוד פעם נצליח לעשות את זה, זה גם game changer לריפורטי.
איך מגיעים למקומות האלה, יודעת, לארגונים הגדולים, לגופי הרגולציה? איך אתם נכנסים לשם? אתם הסטארט-אפ מישראל, ריפורטי.
אהוד ברק.
הרבה אומרים אהוד ברק, או יש להם נטייה לחשוב שאהוד ברק זה הפתרון, התשובה היא לא. אהוד ברק יכול במידת הצורך להביא אותם לחלונות מאוד מאוד גבוהים, אבל חובת ההוכחה עלינו. להגיע לחלונות הגבוהים זה נחמד, אבל אם אנחנו יושבים שם ולא יודעים לספק את אלמנטים הנכונים, זרקו אותנו חזרה לתחתית המדרגות, ממש לא משנה כמה גבוה מביאים אותם. אני יכולה להגיד שפשוט יש לנו צוות מצוין, מצליחים להישמע ולהיראות במקומות הנכונים, אני חושבת שיש צורך אמיתי במוצר שלנו ובטכנולוגיה שלנו, ולכן לאט לאט זה פשוט הולך ומתפשט. אני יכולה להגיד שהיום יותר מגיעים אלינו מאשר אנחנו מגיעים לאנשים, יותר פונים אלינו, יותר שואלים, פשוט יותר בחוץ, יותר חשופים, והמקום הזה יותר נגישים לנהל את האינטראקציה הזאת עם מי שצריך אותה.
ומה זה אומר שאתם יותר חשופים? זאת אומרת, חוץ מפגישות אחד על אחד, אתם גם מופיעים בכנסים, אתם כותבים מאמרי דעה,
בהחלט.
מה הפעילויות השיווקיות שאתם עושים?
בדיוק מה שאמרת, אלף כך אנחנו משתדלים להיות בכל הכנסים שהם נכונים וטובים עבורנו ולשוק ולעולם שאנחנו נמצאים בו. מוציאים מאמרים, בעיקר בשוק האמריקאי. יש לנו חברות PR שמלוות אותנו בתקשורת בכל צורה אפשרית שעולה לדעת. אנחנו עושים הרבה עבודה בדיגיטל, בכל הרשתות, פייסבוק, אינסטגרם, גוגל, כל מה שזמין וניתן לעבוד איתו.
מי המתחרים שלכם בשוק הזה?
מי המתחרים? יש חברה אמריקאית שקראת Rapid SOS. אני חושבת שהיא המתחרה הכי גדול שלנו, אפשר להגיד. אלף כל כי התחילה בשוק האמריקאי לפנינו, ואת כי יש להם באמת טכנולוגיה נהדרת. הם עושים מודל עסקי קצת אחר, הם לוקחים את הכסף מהאזרחים. אנחנו לא כל כך מאמינים במודל הזה, אנחנו גם לא כל כך בטוחים שמצליח להם עם המודל הזה, אבל הם עוד לא שינו אותו עד כה. בעצם אנשים צריכים לקנות את האפליקציה על מנת לדווח בצורה חכמה יותר. צריכים לגרום לאנשים להוריד את זה בחינם, אז נראה לי שלבקש את זה כסף זה
נשמע מאתג סטודיו.
אז כרגע הם באמת החברה שאני אסמן מתחרה.
יש לכם, בנוסף לאתגר של להוריד את היוזרים, יש לכם גם את האתגר של הקונברז'ן. כיום בשוק קיימים המון המון פתרונות של לחצני מצוקה, יש להם לא מעט הורדות.
יש הרבה אפליקציות, יש גם אפליקציה שנקראת מוסקיטר, שכל המטרה שלה היא עזרה הדדית או עזרה לזולת, שכל בן אדם שמדווח זה בעצם מתריע לרשת חברים שלו. זה נדבך קטן בליפורט. התחלת ואמרת, מה קורה כשאת בשריפה? זה נחמד שבמידה ואת נקלעת לשריפה, החברים שלך ידעו על זה, אבל בסוף את צריכה שתגיע קבעית ותכבה את השריפה. חברים שלך ירוצו ונסו לעזור, זה בסדר, אבל זה לא בהכרח נותן מענה להרבה מהמקרים. לכן אנחנו מבינים שבסוף המידע צריך להגיע לגופים הרלוונטיים. דרך אגב, הרבה גופים שמגיעים אלינו, היום מגיעים אלינו בדיוק בגלל הדבר הזה, בגלל כוח ההמון. לא מזמן היינו בכנס ביפן, ניגש אלינו נציב הכבאות הראשית, וסיפר לנו שלא מזמן הייתה שריפה עצומה בעיר, שהם גילו עליה דרך טוויטר. הוא אומר, זה אבסורד, לא יכול להיות שמה שאנשים עושים כחלק מהעולם שלהם, זה פשוט נעמדים ומצלמים. אנשים רוצים להיות חלק, הם רוצים לשתף, הם רוצים להגיד שהם היו שם. אז כשיש מקרה כמו החניון שקורס ברמת החייל, או הבניין שנשרף פה בטיילת לא מזמן, כל הפידים שעולים לפייסבוק, הם אנשים שמצלמים. תחשבו שאותם צילומים, אין בעיה, תשתף אותם בפייסבוק, תגיד שהיית שם ותקבל על זה את הלייקים. אבל תעביר את זה גם למשטרת ישראל, או לחבש כדי שיבואו לטפל באירוע. זהו, תחבר את השניים, תמשיך להיות גיבור ותשתף את המידע, זה נחמד, זה כיף, כולם אוהבים לעשות את זה. אבל בוא ננסה גם לעזור במקביל.
אבל בשביל לעשות את זה, אני חושבת, כאילו, צריך להיות איזה אינטרספשן בין, כאילו, שבן אדם משדר לסושל נטוורק, הרי לא תשנו את ההתנהגות הבסיסית, כאילו, נכון. שמה שאנשים עושים, לבין לנתב את זה למוקדי החירום.
נכון. אז מעבר ללעלות את המודעות, זה בדיוק מה שאמרתי קודם, לנסות לייצר איזשהו לחצן, שהוא גם וגם, צם בפייסבוק, שהוא גם
אמבדד.
משתף לפייסבוק לייב, לפיד שלך בפייסבוק, את המקרה שאתה נמצא בו, וגם במקביל, במידה וזה משהו שדורש טיפול, להעביר את זה לאותה רשות רלוונטית.
מה הרגע הכי מרגש שהיה לך עד עכשיו במסע הזה שקוראים לו ריפורטי?
וואי, יש רגעים מרגשים לריפורטי ויש רגעים מרגשים לליטל.
דברי.
זה שני דברים שבדרך כלל משולבים יחדיו. אני יכולה להגיד שלריפורטי, אני חושבת, היו כמה וכמה אבני דרך שהיו לכולנו מאוד משמעותיות. אני יכולה להגיד שההשקעה הראשונה באמת הייתה משפנקה רצינית עבורנו ואירוע מחולל. לפני שנה, אמרתי בדיוק קודם, הרגע שלי היה אחד המרגשים יותר בכל המסע הזה. זה היה תחרות הסטארט-אפים שאו אינוביישנס, שבאמת עברנו שם תהליך מאוד מעניין, ובאמת ניצחנו בתחרות, כשאני הצגתי את החברה, והרגע הזה באמת שהכריזו עלינו, חברת סטארט-אפ, אחת מאלה שמתעדים להם, הצלחה מאוד מאוד גדולה בהמשך,
השאר בליידי גלובס.
השאר בליידי גלובס.
יש מה להראות לאימא, תשמעי.
אני חושבת שבתי שהוא בגיל 14, אימא שלי מנויה של לידי גלובס, כבר שנים, אני זוכרת את זה, זוכרת במאורפל, אבל שאימא שלי הראתה לי פעם אחת לשעה את העיתון הזה, ואמרה לי, טוב אחד גמתי פה, אז כן, היום אני יכולה להגיד קחים, אז
זה בשבילך.
זה כבר מנוילן, אני מניחה.
והפרחים לצהל.
כן, אין ספק שגם לידי גלובס זה היה רגע נהדר.
יפה. יש תובנה שאת רוצה לחלוק?
התובנה היחידה שאני יכולה לחלוק זה ללכת עם הלב. אם אתה מאמין במוצר שלך ואתה מאמין במשהו, אל תפחד. אל תפחד לקפוץ למים, אל תפחד. אל תפחד לנסות. אנשים, יש להם רעיונות מדהימים. אני שומעת כל יום על אנשים נפלאים עם רעיונות מדהימים שבאמת יכולים לפרוץ ולהצליח, והרבה אנשים מפחדים. הרבה אנשים לא מעיזים ומעדיפים להישאר בקומפורט זון שלהם ולא לצאת לעולם היזמות. שאלו אותי פעם אם יזמות זה גן. יזמות זה לא גן. יזמות זה משהו שמתפתח עם הזמן. כל אחד יכול לאמץ אותו ולרוץ איתו קדימה, זה רק עניין של אומץ בין.
אופי, אומץ, נסיבות חיים ועוד כמה דברים.
אנחנו מסיימות כל פרק עם paid forward, ואנחנו שואלים את מי שכיום יושבת על הכיסא, את מי היא הייתה רוצה שנראיין או חושבת ששווה לנו לראיין בפרקים הבאים.
הייתי לא מזמן במשלחת שנקראת WeAct, של יזמיות.
דריה הנינג שקד מארגנת נכון. אותה.
אז היינו 18 יזמיות שיצאו מפה למסע בסיליקון ואלי, הייתה חוויה מדהימה, היו שם 18 יזמיות נפלאות, הייתי ממליצה לכם לשבת עם כל אחת ואחת מהן. מישהי שאני התחברתי אליה באופן אישי מכל החבורה הזאת, זו בחורה בשם אורנית.
פעם שנייה שהיא חוזרת פה, גם אורלי המליצה עליה.
אורנית, VP-R&D או CTO, ואחת המייסדות של
סנביט.
של סנביט. הם בעצם עושים פתרון של תשלומים לשוק האמריקאי, מה שלא קיים היום. עבודה מדהימה ויש להם טכנולוגיה נדירה, והיא באופן אישי בן אדם מדהים.
לא ידעתי שהיא VP-R&D. וואלה.
אחת המייסדות, VP-R&D, גם מתפקדת כג'נרל מנג'ר.
מדהים.
אוקיי, אורנית סומן פעמיים, אז אנחנו מתקרבות אלייך בצד הענק. יופי, תודה רבה, ליטל.
תודה לכם.
אנחנו נורא שמחות שבאת להתארח אצלנו, והיה מעורר השראה.
הברק בעיניים, נכון? היא מדברת על הרעיון ויש לה ניצוץ אמיתי בעיניים וכיף לראות אותה מספרת את הסיפור, כי רואים כמה היא מאמינה בו ואוהבת אותו, וזה מועבר בצורה מאוד מאוד ברורה.
יופי, תודה רבה.
תודה לכם.
ונתראה בעוד שבועיים עם סטארט-אפ אחר ויזמת נוספת. יאללה, ביי.
Shut up and sit down.